איך עושה משפחה, אדיר פז ומשה שרון על הדברים החשובים באמת בחיים.
שלום אדי.
שלום משה, מה המצב? בסדר גמור. אתה זוכר שלפני כמה חודשים הקלטנו תוכנית, דיברנו על הכעס? לא, זה לא היה על הכעס.
על טו באב.
זה היה על זוגיות, בדיוק, ואמרנו שנקדיש תוכנית לקונפליקטים. אתה זוכר?
לא, אמרת שנקדיש תוכנית, את מתבלבלת. אמרת שנקדיש תוכנית לחלוקת תפקידים לא הוגנת ואני גבר לאישה.
נו, שזה קונפליקטים. אני לא מתבלבלת? חד משמעית.
לא ידעתי פשוט.
חד משמעית. קונפליקט?
קונפליקט.
אז אני מכריזה שאנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי הוא מה זה חשוב, וזה קונפליקטים, חילוקי דעות, פערים, בסדר? בין בני זוג, ואיך מגשרים עליהם.
וואו.
אני חושבת שזה משהו שנמצא בכל בית. חלק מעיזים לדבר עליו יותר, חלק מציגים חזות של אצלנו הכל מדהים, ואני חושבת שמכיוון שזאת מנת חלקה של כל זוגיות ושל כל משפחה, זה נושא ששווה לדבר עליו, כי הוא נמצא בכל בית.
יאללה.
אז מה אתה אומר, בתור אחד שפוגש מלא מלא זוגות? זה נוכח, אה?
נוכח לגמרי. יש מושג שהדתיים אוהבים להשתמש בו, שנקרא לאחיס. אומרים את זה כזה במבטא יידישי. לאחיס. מה זה לאחיס? שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה.
די.
כן.
כדי להכיס אותנו?
להכיס.
למה?
זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאתה מתחתן עם מישהו שמאוד דומה לך, ובדקת ויש לכם נושאי שיחה, ובאתם מרקע דומה, נולד, שניכם קיבוצניקים, ותא, 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 ותא.
מושלם.
לא משנה המושלם, אבל כאילו אין בסיס לקונפליקטים. איך שהוא, אין, אתה לא תצא מזה. יהיה לך קונפליקטים.
למה?
להכיס.
למה?
כי אין ברירה, אני תכף אסביר לך. למשל, סתם דוגמה. יכול להיות קונפליקט של, נגיד, אחד הצדדים מאוד מאוד זריז ופרקטי, והצד השני...
חושב.
כן. צריך לחשוב על זה.
צריך לחשוב על זה שנייה.
כן, אני צריך לחשוב על זה, ויש לו קצב כזה של, יאללה, באמא שלך, תתקדם כבר, נו, די, סגרנו כבר, אבל סגרנו! די, תן לי לתקתק את זה, נו, זה אני שצריך לתקתק פה את הילדים, כאילו, תפסיק עם השטויות שלך. ואתה, לא, אבל אני צריך לחשוב על זה, זה יכול להיות כזה.
אתה מלחיץ אותי, אני צריך לחשוב, אני צריך לחשוב על זה.
כן, זה יכול להיות קונפליקט...
כסף.
כן, סביב כסף. אחד הצדדים מאוד מאוד... כן, בצד השני...
תן לחיות.
לא, עכשיו, למה אני אומר להכיס? כי תארי, זאת אומרת, למה אני חושב שזה בא מלמעלה? כי תארי לך, ילדים גדלים אצל שני הורים, שניהם קמצנים. למות.
אני לא חושבת שיש כזה דבר.
אז זהו, בדיוק, אז את מבינה? ברוב המקרים זה לא ככה. ברוב המקרים זה גם לא ככה, אני אגיד לך, זה סוד מאוד עמוק, כי כשאחד הצדדים תופס צד, השני באופן טבעי תופס צד אחר.
שזה מאוד מעניין.
זה קטע ממש מעניין.
שזה מאוד מעניין, כי זה באמת ככה. אני בדיוק שיתפתי אותך, זה היה מחוץ למיקרופון, אבל שככל שאני משתנה, נגיד, אז פתאום בן הזוג שלי, גם הוא משתנה. פתאום הוא נהיה משהו אחר, וגם אני נהיית משהו אחר, ולשנינו זה חדש. זאת אומרת, כל אחד שנע על הציר הזוגי, הצד השני יבחר, בין אם במודע או לרוב לא במודע, עמדה מאזנת אפילו, כאילו אפשר לקרוא למידה, אתה יודע, מידה ועמדה. מידה מאזנת, שזה מאוד מאוד מעניין. ואפשר לראות את זה בהמון המון דברים, כאילו לפעמים אני שואלת את הדור, אני אומרת לה, תגיד, בגלל שאמרתי עכשיו סבבה, אתה חייב להתנגד?
כן.
אז הוא אומר לי כן.
כן.
הוא אומר לי, כי איך נבדוק עם הזרימה שלך, עם מה שאת אומרת עכשיו הוא באמת לטובתנו?
אם את התלהבת ממשהו, מיד אני מרגיש צורך לקחת את תפקיד זה, שאומר לך, רגע, שנייה, בוא נבדוק בעוד מקום.
אבל
למה? טבעי, אפילו אם אני אומר, וואלה, באמת מה שהיא אומרת זה מדהים. אז את רוצה, אני יכול ללמד אותך את העומק של זה.
יאללה, אותי, את המאזינים.
את המאזינים. יש לנו מאזינים.
יש.
אני מבחינתי נפגש איתך, אני יודע.
אנחנו בעולם משלנו, אבל יש עוד אנשים שמקשיבים.
אני אגיד לך משהו. הכל מתחיל... ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך את יושבת יפה כמו תלמידה?
אני מקשיבה.
והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן?
לא, למה אתה צוחק?
אז זהו, שפה מתחילה הבעיה. כי כשאנחנו למדים בגן את המשפט הזה, אז אומרים לנו שתוהו ובוהו זה בלגן. שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי מה היה לפני זה? היה בלגן, תוהו ובוהו.
תוהו ובוהו זה בלגן. לא?
נכון, תוהו ובוהו זה בלגן. אז לא. אז תוהו ובוהו זה לא בלגן.
אני אגב יודעת שזה לא בלגן.
את יודעת שזה לא בלגן? כן. אני שמח. אמרתי לך שזה לא בלגן? אה, יופי.
אני בזמני הפנוי קורא, חוטט בקריאה ובלמידה.
אני חוטט בתוהו ובוהו. אז תוהו ובוהו בא מהמילה תהייה ובהייה. הרעיון אומר, ככה מסביר הארי, שהיה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, זאת אומרת, לא הייתה מציאות...
קונפליקטואלית
בכלל. קונפליקטואלית שיש בה אחיזה, זה נקרא בית הפכים, לא היה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעצם יצר מציאות של הפכים, אור וחושך, טוב ורע, מר ומתוק, וגם בין השאר, זכר ונקבה. בהתחלה, אדם הראשון היה מורכב משני חלקים, ואחר כך פיצל אותם לשני חלקים שונים. שזה אגב גם כן משהו שאנשים לא מבינים, שאומרים שהאישה יצאה מהצלע, ואנחנו מדמיינים צלעות. לא, צלע זה כמו משולש וצלעות, שיש צלע וצלע, כן? יש שתי צלעות, וצלע אחת זה צלע נשית, וצלע אחת זה צלע גברית, זה לא צלעות של ה... צלעות כבש, זה לא זה.
אז ככה נוצר הקונפליקט בעצם.
יפה, אז ככה נוצר המציאות של הפכים.
זאת אומרת, הדבר הראשון אחרי האור, נברא קונפליקט.
נברא חושך, ואז יש אור וחושך.
כן. והנה יש לנו קונפליקט.
יפה, עכשיו, למה? אז מסביר המהר"ל מפראג, שהמציאות שלנו לא הייתה יכולה לשאת את אותו אור עליון שקדם לבריאה. זאת אומרת, היה שם משהו כל כך נשגב, תוהו ובוהו הזה, זה דבר כל כך עליון, כמו שעכשיו, נגיד, את לוקחת ספר, את פותחת, ואת רואה מילים. בסדר? יש לך אחיזה בזה, אז את קוראת. אבל אם זה היה דף לבן, אז יש כאלה...
תוהו ובוהו.
זה טוב ובואו, כי אני תוהה ובואה, מה יש פה? עכשיו, נכון, יש כאלה שנגיד, מצפינים דברים, ואז שמים בצל או אור, ופתאום רואים, וזה, סודות כאלה. אז אותו דבר, כי בכל דף לבן יש אין סוף. יש הכל, כמו שבצבע הלבן יש את כל הצבעים, כן? יש אין סוף בדף הלבן, אבל אין לי אחיזה. זאת אומרת, זה משהו גדול שאני לא יכול להכיל. עכשיו, כשהוא מתגשם בעולם שלנו, הוא מתגשם בצורת שני הפכים, בצורה זכרית ובצורה נקבית.
אז אתה אומר בעצם,
כן?
שזה... זה בסיס, זאת אומרת, אמור להיות קונפליקט.
נכון.
שזה משהו נורא נורא חשוב, כי הרבה פעמים בתחילת זוגיות, בתחילת קשר זוגי, ואנחנו כל כך מאוהב, אנחנו באור העליון, בסדר? באמת, אני לא צוחקת, נכון. אם אני הולכת רגע עם הדימוי שלך, אז אני, נכון. או עם התיאור שלך, אז הצד השני, או מה שמתהווה בין בני הזוג, הוא דבר נשגב ומדהים וגדול מהמציאות, ואנחנו לא דומים לשום זוג אחר, ואצלנו אין מריבות, ויש אצלנו רק אהבה, ואני לא יכולה לדמיין מצב שאני רבה איתו או לא רוצה לראות אותו. כאילו בהתחלה אתה לא יכול לדמיין בכלל מצב כזה. ואז קוראים החיים, והחוקיות של החיים יש לה חוקיות, יש אור וחושך, יש נכון. שחור ולבן, יש צד אבל, ימין וצד שמאל.
אבל יש יותר מזה, יש, וזה בזה שאני מנסה להגיד, יש את זה שאת נוסעת חלק מהמציאות שהוא לא יכול לשאת, והוא נושא חלק מהמציאות שאת לא יכולה לשאת. זו בעצם הדואליות הזאת. זאת אומרת, אותו אור גדול היה חייב להתחלק בשתי צורות שונות שמכילות גם את זה וגם את. עכשיו, למה? בואי תגידי מה הבעיה? אפשר להיות גם חלק הזה וגם חלק הזה. אז לא, לא, זה אי אפשר. כי למשל, נגיד, סתם דוגמה, בגמרא, הגמרא מנסה להעביר את הרעיון הזה של המחלוקת, הרי המושג מחלוקת זה בא מהמילה חלק. חלק, כל אחד נושא חלק. אז הגמרא באה ואומרת דבר כזה, בא הלל, בא שמאי, והם בודקים עכשיו סיר של בשר, אם הוא כשר או לא כשר. הלל אומר כשר, שמאי אומר לא כשר. מי צודק?
מי שאוכל, סתם.
לא, שניהם צודקים.
נכון, שניהם צודקים.
שניהם צודקים. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה, נכון, אם מסתכלים על זה מזווית כזאת, זה קשר. אם מסתכלים על זה מזווית הזאת, זה לא קשר.
אתה יודע, זה קשור לתוכנית הקודמת שלנו, שמי שלא יקשיב לה, צריך להקשיב לה. כי דיברנו על יחסים בין אחים, ועל זה שאי אפשר באמת אף פעם לפסוק.
נכון.
כי כל אחד מחזיק, האמת היא לא בכיס של מישהו, היא קצת ממנה אצלי וקצת ממנה אצלך.
אז עכשיו, אם היה בא הלל והיה אומר, תשמע, אני יכול להכיל את העול הרעליון, ולכן התשובה שלי זה, זה גם כשר וגם לא כשר. הייתי מסתכל עליו, הייתי אומר לו, הלל, תגיד, מה קורה איתך? איך זה יכול להיות? זה הרי לא הגיוני. בסדר? זה כאילו, אולי אני אתאשפז, אין לי יכולת להכיל את זה. אבל התשובה היא שזה גם,
אגב, זה
גם.
המידה הכי גבוהה של יחסים בעיניי. להצליח לקבל את זה, שיש גם מזה וגם מזה,
זה בעצם
באותה המציאות.
זה בעצם הסיפור.
בדיוק. ובתוך זוגיות, שככל שאגב היא מתקדמת, כאילו בהתחלה זה רק בני הזוג, אז זה עוד יחסית מידה קומה קלה, בסדר? ככל שנוספים ילדים, והחיים הופכים להיות לדבר יותר מורכב, היכולת הזו להכיל את הקונפליקט, ולהגיד, אני לא מסכימה ממה שאתה אומר, אבל יש מצב שיש ממש כלשהו במה שאתה אומר,
חייב להיות.
אוקיי, או עושה, רגע, זה שחייב להיות רציונלי, סבבה, אבל הרגש הרבה פעמים מפריע לנו, והאגו הרבה פעמים מפריע לנו. כי אם אני אגיד לו עכשיו...
אז אני אומר, אבל אלוהים אומר לי שחייב להיות, אז אם חייב להיות, אז בוא תחפש איפה זה. זה מה שאני אומר.
כן, אבל
אני... נקודת המוצא שלי זה שזה חייב להיות. אפילו אם עכשיו זה איזה מישהו...
אתה לא רואה את זה.
אני בטח לא רואה. לא רואה, לפעמים אני גם מתאמץ ואני לא אראה. אבל זו נקודת המוצא. נקודת המוצא שלי זה שלא את ולא אני ולא אף אחד יכול לשאת את האמת הגדולה. אין לנו את היכולת הזאת.
רגע, אבל האמת הגדולה היא שאין אמת? היא שכאילו שהאמת יושבת קצת אצל כל אחד?
כן.
שכולנו חלק מה...
נגיד בפוליטיקה?
כן.
כולם צודקים.
נכון.
כל אחד נושא חלק אחר של האמת.
אבל זה בדיוק...
וטועה בחלק
השני.
בטח.
זה דבר מדהים אבל, כי תסתכל מה אנחנו אומרים בעצם.
כן.
הדבר הזה של קונפליקט או של מחלוקת, שהוא מתחיל, ואתה יודע מה, אני בא לי להגיד, אפילו מתחיל בתוכנו.
כן.
כי גם בתוכנו מתקיימים נכון. חלקים קונפליקטואליים, בסדר?
נכון.
ראש ולב אפילו לפעמים נכון. הם משלימים אחד השני, נכון? אז כאילו הראש יגיד, יאללה, לכי על זה, כדאי לך, הלב יגיד אני מפחד, עכשיו הם רבים אחד עם השני, מי צודק? לא יודעת, שניהם צודקים, הם כאילו הם מנסים לעבוד ביחד.
נכון.
אז אם הדבר הזה קיים אצלי, ואחר כך הוא קיים ביני לבין בן הזוג שלי, ועם ילדיי, ועם החברים, וכחברה וכאומה וכעולם,
כן.
אז הדבר הזה מתחיל בנו, זאת אומרת, מתחיל ביכולת שלנו, אחד, לקבל את זה שקונפליקט הוא given, הוא נתון, ואתה יודע מה, לא בא לי לקרוא לזה קונפליקט, בא לי לקרוא לזה...
לא, מחלוקת זה מילה ממש טובה, כי כל חלק...
עם ההסבר של החלק.
נושא חלק.
נכון.
נכון? המילה מחלוקת היא באמת מזעזעת, אלא הם מכירים בזה.
זה נורא יפה, אתה יודע, זה קצת כמו פאזל, זה כאילו פתאום...
זה פאזל.
פתאום אני... בא לי שהוא ישלים לי את הפאזל.
נכון. אני חייב אותו כדי שישלים לי את הפאזל.
אז על מה רבים כל כך בפוליטיקה?
אז אני חייב לתת לך דוגמה. יש משהו שקרה בחופש, וביני לבין אשתי, והיא אמרה לי, תשאל את עדי, נראה מה עדי אומרת, ואני בכוונה לא שאלתי את עדי, אבל הנה עכשיו אני משתף אותך, דווקא כדי להראות שלמרות הטעות שלי, שאני מודה בזה שטעיתי, עדיין אני נושא חלק מאמת, זאת אומרת,
זה לא אומר שלא, לפעמים הטעות היא על הדרך, לא על המהות.
נכון, הדיון בעצם הלך לאיבוד מהצד שלה, כי היא לא הצליחה לאחוז בזה שאני יכול לטעות, אבל יש נקודת אמת ולא צריך לבטל אותם בצד שלי, אלא לא. אני אספר לך. חיפשנו מלון להיות עם הבנות בחופש הגדול. ואז...
היו היה חופש
כן, הגדול. כן, ואז גיליתי דבר מאוד מעניין, שבגלל שיש לנו 4 בנות, אנחנו צריכים לקחת 2 חדרים. בסדר? ואז גיליתי עוד דבר מעניין, שאחת הבנות שלנו עברה את גיל 12, אז היא מבוגרת לגמרי. מה שמקפיץ את המחיר באוגוסט, כן, ברמות אחרות. ואז גיליתי דבר מאוד פשוט. אם היא לא באה איתנו, אני חוסך 5,000 שקל. הגדולה. בסדר? כי אז אנחנו נקים חדר אחד.
היא מתחילה לכעוס.
שנייה רגע.
אני מרגישה את זה קורה.
שנייה. עכשיו, באתי לאשתי, ואמרתי, תקשיבי, אם אנחנו הולכים יחד, כולם, זה עולה 10,000 שח. אם אנחנו הולכים בלי הגדולה, אז זה עולה 5,000 שח. זה חוסך לנו 5,000 שקל. עכשיו, גם ככה, את יודעת, מכירה אותה, גם ככה היא לא ממש נהנית מזה, גם ככה זה... קח אותה לסבתא שלה, יהיה לה כיף, סבבי.
וכולכם תיסעו עם 3 הבנות האחרות.
אשתי, היא לא נתנה לי לסיים לדבר. תגיד, אתה לא אומר, אני לא מוכן לשמוע את זה. אני לא מוכנה לשמוע בכלל את הדבר הזה. אמרתי, לא החלטתי. אני משתף אותך בניתון. איך אתה בכלל מעלה אופציה הזאת? תשאל את עדי מה היא אומרת.
היא צודקת. היא צודקת.
אמרתי, אין לי מה לשאול את עדי, אני יודע מה עדי תגיד. זה לא הדיון. אני גם לא אמרתי שאני רוצה לעשות את זה. אני רק העליתי... עכשיו, בעצם מה שקרה...
תדע לך שאגב, יש לי עוד אופציה בשבילך. אם אתה תתרום את 4 הבנות שלך, יהיה לך ירידה מאוד משמעותית בהוצאות בחיים. כל מה שתרוויח יהיה נטו בשבילך, זאת אופציה. אני רק מעלה אופציה.
עדי, מה שאני בסך הכל רציתי בשלב הזה של הדיון, אז... זה שכאילו יכירו בזה שיש לגיטימציה גם לדעה הזאת, ולא הכירו בזה. זאת אומרת, אשתי לא הכירה בזה שיש לגיטימציה, בעצם להעלות את האופציה, ואני כמובן באותו רגע סגרתי 2 חדרים, ולא הייתה שאלה. ואני טוען שזה לא נכון.
מה לא נכון?
שזה לא נכון לחיות ככה ולהתנהל ככה.
איך?
בזה שרק צד אחד צודק.
מה זאת אומרת?
גם אם נכריע. בסופו של דבר, כי לפעמים צריך להכריע בין שני הצדדים,
לרוב.
שזה לא אומר שצד השני טועה, אבל אנחנו פשוט צריכים להחליט מה לעשות, נכון? אז או הלל ושמי, בסוף מחליטים מה זה מה, אבל זה לא אומר שהשני טועה. אני בסך הכל ביקשתי הכרה בזה, שהאופציה שלי זה לא בגלל שאני בן אדם רע, זה לא בגלל שאני אבא רע, זה לא בגלל שלא אכפת לי מהילדה, וזה לא בגלל שום דבר. זה בגלל שאני מסתכל על כל הנתונים ומנסה לשקול את כל העניינים, ויכול להיות שהדעה שלי היא בעצם לא מספיק משפחתית, הרעיון שלי הוא יפגע בילדה, יכול להיות, זה, אני לא כופר בעמדה הזאת. בסך הכל ביקשתי הכרה בצד שלי ולא קיבלתי, בסדר? שהכרה בצד שלי אין פירוש הדבר שעושים מה שאני אומר. בסך הכל מכירים בזה שהיו לך כוונות טובות, אוקיי? עכשיו זה לימד אותי הרבה על מחלוקת ועל קונפליקט, העניין הזה דווקא להיות בצד המפסיד, או להיות בצד שאומר...
שדעתו אינה מתקבלת.
שדעתו אינה נכונה גם, כן? אבל בואי, בין בני זוג, בין אחים, בפוליטיקה, בכל מקום, יש עמדה טובה ונכונה בכל אחד מהצדדים, גם אם היא קטנה, קטנה פיצית. נגיד, אני עכשיו, לא יודע מה, נוסע בדרך לחברון, להתפלל בעיר האבות, בסדר? ואני לוקח מישהו טרמפ, ובדרך מתברר לי שהוא שלום עכשיו, והוא הולך לצלם את החיילים שלנו, ואני לא מסכים עם שום דבר שהוא עושה, בסדר? עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, שאלה ממש ממש פשוטה. איפה הנקודה שבה הוא צודק? חייבת להיות נקודה. ואני אגיד לך, אני מצאתי. הוא מבחינתו ציוני. הוא מבחינתו עושה משהו שמציל את מדינת ישראל, כי מדינת ישראל שוכחת איך להיות מוסרית ברגעים האלה בשטחים, ומדינת ישראל צריכה להיות מוסרית בכל מקרה, ואני מסכים איתו. עכשיו, אנחנו לא מסכים על הדרך, הוא לוקח את הסרטים האלה ומפיץ אותם בחול, בסדר? אני אומר, קח אותם לצבא, שהצבא יתחקר את זה, בסדר? אבל עדיין, יש לו נקודה, והנקודה שלו, רק ברגע שאני רואה את החלק האמיתי שלו, רק אז הוא, וזה בעצם משפט שהרב קוק אמר, למה אני צריך לעשות את העבודה הזאת? כי הצד השני מציל אותי מהסכנה של ההפרזה בצד שלי. זאת אומרת, אני צריך אותו לא כי הוא צודק ואני טועה.
או להפך.
או להפך. כי הוא מציל אותי מההפרזה של הצד שלי. שאני לרגעים שוכח שהצד שלי יש עוד צדדים, כן? כי כן. אני רגיל כבר לצד שלי. וזה בעצם המשמעות של המחלוקת. אני חייב לקחת משהו, איזה נקודה אפילו, מהצד השני.
תראה, זה מעניין. אנחנו חוזרים כל פעם מחדש למקום של הענווה. אם אני ואפסיות, אני בבעיה.
כן.
כי אז אני רואה רק את הצד שלי, והאחר הוא רק כלי ניגוח. בשביל שאני אדבר יותר חזק, אצעק יותר חזק, איך אומרים, זה שאתה צועק לא עושה אותך צודק.
נכון.
בסדר? אז כאילו, וכמה מקום של ענווה והכלה צריך להיות, איזה מידה גבוהה זאת, שבתוך מערכת יחסים אני אגיד, נכון שאני עכשיו מרגישה בעצימות מאוד מאוד גבוהה, שאני זו שצודקת, אבל אולי, 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 אפילו בקצת, אולי גם בדבריו יש משהו. וצריך להיות עם המון ענווה, כאילו פחות אגו, יותר לב פתוח, בשביל להצליח להיות במקום הזה. ושאלת מקודם, תוך כדי הדברים שלך, אמרת, איך נדע מי צודק? כי זאת שאלה שאנשים מתעסקים איתה.
נכון.
אוקיי, סבבה, אז אני אמרתי את הצד שלי, והוא אמר את הצד שלו, אז תחליט אם מי צודק. אז אני רוצה להגיד לך איך אני חושבת. אני חושבת שאין צדק אבסולוטי. למעט בקיצון של חיים ומוות, אתה יודע, וכאילו...
בקצוות.
בקצוות, כן? דברים שהם באמת בנפשנו. אבל כל יתר הסוגיות, אין באמת צדק. הצדק הוא עניין יחסי, אבל יש רווחים ומחירים. ואני חושבת שבדוגמה שנתת על אופציה להשאיר את הבת ולחסוך 5,000 שקל, שאני מתייחס לזה כרגע עניינית לחלוטין, רגע, אני שמה את זה שנייה, לא משנה שכאימא הזדעזעתי, ותכף אני אגיד לך למה בכלל האופציה הזאת עלתה אצלך, בעיניי, אוקיי? אז זה לא עניין של נכון או לא נכון, אלא רווחים ומחירים של הבחירה הזו, לא רק הכלכליים, של הבחירה של נעמי לצורך העניין, אשתך, זוגותך שתחיה המקסימה, לעומת הרווחים והמחירים של הבחירה שלך, ואת זה לזה משווים באותה סיטואציה ספציפית. לוקחת את הקונפליקט שלך, ועכשיו אתם לא אבא ואמא, אתם סמנכלים משותפים של חברה. ועכשיו אתם מוציאים נופש חברה, ואתם מגלים שאם אתם מוציאים גם את מחלקת השיווק לנופש הזה, זה עולה לכם ב-5,000 שקל יותר, ואם אתם מבטרים על מחלקת השיווק, ולהם אתם עושים איזה פריסה שתייה עם סרט קולנוע, זה עולה לכם פחות.
שולחים אותם לסבתא.
שולחים אותם לסבתא. בסדר? אז זה עולה לכם פחות. אז עכשיו כמנכ״ל, אתה יכול להחליט החלטה קרה שאתה אומר השנה, אני לא מוציא את המחלקה הזאת, אני מוציא את כל החברה, אבל את אלה אני משאיר, תשפר אותם בלא יודעת מה. במקום 5,000 שקל, כל אחד לא יודעת מה. יקבל בונוס בסוף השנה, כשיהיו את הרווחים, לא עכשיו. אתה יכול לעשות החלטה כזאת. אין לזה שום משמעות רגשית. זאת אומרת, זה לא בא מתוך עולם שלא קיים, זה עולם שבטח שהדבר הזה יכול להתקיים, אבל לפעמים לוקחים משהו, מכילים אותו על מקום אחר, והאדמה רועדת, כי זה לא מתאים, אבל הנכון לא נכון, הוא לא הסתכלות נכונה. הרווחים מול מחירים בתוך סיטואציה נתונה, כשכל זה קורה בתוך דיאלוג, שאנחנו מבינים שאנחנו במחלוקת, להלן, מתוך זה שכל אחד מחזיק חלק, ועם כל הענווה, אז אפשר להתחיל לעבוד.
נכון.
עכשיו, הרבה פעמים אני בטוחה שאתה קורא את זה, רואה את זה, פוגש את זה בעבודה שלך עם, עם אנשים, עם זוגות, הם לא מוכנים להתחיל מצד הבסיס שאומר, ענווה, ואני מחזיק רק חלק.
זה בעצם הסיפור הגדול.
נכון.
הרי אני מחזיק את הכל. עכשיו, אם המטפל הזוגי הזה יבין את זה, וכמה שיותר מהר הוא יבין את זה, ככה הצד השני גם תבין את זה, הוא יגיד לה.
אני תמיד...
הרי למה באתי אליו? כי הוא דתי, אז הוא יסביר לה.
כן, אז אני תמיד פותחת פגישות, ואני אומרת, כן, ישר קולטת לאן זה הולך, אז אני אומרת, רגע, עצרו דקה, אני רוצה לספר לכם סיפור. כל הזוגות שמגיעים, גם בהורות אגב, גשר, הורות זה הבסיס לקונפליקטים. איך נכון לגדל? הוא אומר, צריך גבול, לא יודעת מה, דווקא הפוך, הרבה פעמים אבות אומרים, צריך שחרר, תזרמי, לא כל דבר צריך לשבת, לא כל דבר זה.
הנה עוד קונפליקט,
כן,
נכון.
זה קונפליקט. נכון. והיא אומרת, מה פתאום?
נכון.
ממש לא.
חוקים,
אתה מה אכפת לך, אתה כמו עוד ילד.
בדיוק.
בבבי, בבבה, וכו' נכון. וכו' וכו'.
אתה גם ככה לא עושה.
תגידי לו, תגידי לו, תגיד לה. תגיד לה, תגיד לי לא. אז אני תמיד אמרת להם, חכו דקה, אני חייב לספר לך משהו מצחיק, ככה כל סיפור כזה על זוגות אחרים, לא אתם, אנשים אחרים שיצא לי לפגוש. אגב, במקומות אחרים, כי לפה מגיעים רק כאלה שהם מבינים שהעולם הוא יותר מסך החלקים ש... אני אומרת, תמיד הם מגיעים והם אומרים, אם רק, אם היא, אני, רק תביני, שאם היא תעשה את מה שאני אומר, החיים שלנו יהיו מצוינים. והיא אומרת אותו דבר, אם רק תסבירי לו ש... אז החיים שלנו יהיו יותר טובים. ומהר מאוד הם מבינים שהמפתח לחיים הטובים שלהם ביחד, וזה נכון לזוגיות, וזה נכון להורות, וזה נכון בכלל לחיים עם בני אנוש נוספים, שאתה צריך לשתף איתם פעולה, זה להבין שכל אחד מחזיק קמצוץ מהאמת, אם אפשר לקרוא לה, והמפתח, הסוד הוא בחיבור, הוא ביכולת שלנו לתקשר, להגיד, אני מסתכל על הדברים ככה וככה, וזאת עבודה, זו מלאכה.
לזה קראתי להכיס, כי זה יושב על נקודות. כל זוג שבא אליך ויש ביניהם מחלוקת, זה יושב להם על נקודות רגשיות, זה לא מחלוקת תיאורטית. זה יושב, לוותר על המקום שלי, בחוויה שלהם, לוותר על המקום, על העמדה הזאת שהם מחזיקים בה בכוח, וואו.
אז בוא נגיד רגע למה.
זה בלתי אפשרי.
בגלל שהקונפליקט, מה שעל פני השטח נראה כאילו אנחנו רבים על למה אתה לא מוריד את הזבל, שעשר פעמים כל יום אני אומרת לך שתזכור להוריד את הזבל, תפקיד אחד ביקשתי ממך. אז מה הבעיה? וזה קורה כרגע כל מי שמאזין לנו רב על הזבל היום, פחות או יותר, או רוב, אוקיי? אנחנו לא רבים על הזבל, אנחנו רבים על תחושת הערך שנפגעה. שאם אני אומרת לך, אני מבקשת ממך דבר אחד, ואת הדבר הזה אתה לא מצליח לעשות, זה לא הזבל, אותי אתה לא אוהב.
נכון.
המילה שלי לא נחשבת, לא אכפת לך ממני, ואת זה אני לא יכולה לשאת.
נכון.
או קשה לי לשאת, זה גורם להסתגר וכו' וכו' וכו'. אז הסיבה שבגללה רבים...
כן, זה נושא לתוכנית, זו אף פעם לא הסיבה האמיתית.
נכון. זה תמיד פגיעה בערך.
זה משהו אחר.
ואגב, הדבר המדהים שקורה, זה שנפגע הערך, ואז יש פגיעה תחת פגיעה, זאת אומרת, אני מרגישה שנפגעתי, אז אני מחיבה בחזרה, כי אז עכשיו הוא לא זה סבבה, אז אני לא אכין את הדבר שהוא אוהב, אז אני אשכח גם לשלם את החשבונות, פתאום ככה ברח לי מהראש. עכשיו, זה לא זה. אנחנו עושים את הדברים מעל פני השטח כדי לנסות להבהיר פואנטה של צדק או ערך, כאילו שהמקום שלנו ייחשב, וחסרים את התקשורת, ואני חושבת ששם יושב המפתח.
יש לי כלי.
בבקשה.
אני כותב על זה בספר זוגות זוגות, בפרק השישי, אני כותב שם על מחלוקות, ואני קורא לזה רעיון ה-30%. זה לא ה-30% שלך, זה קצת שונה.
סבבה.
עם ה-70-30.
70-30, אבל... מי שלא יודע, להקשיב לתוכנית על יחסים בין אחים.
נכון. אז הרעיון אומר ככה, בעצם...
רעיון ה-30.
רעיון ה-30%.
אוקיי.
הוא אומר ככה, כל דבר שמעצבן אותך בבין הזוג שלך, אתה צריך ממנו 30%.
מהדבר.
מהדבר. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות הוא, אתה לא יכול להישאר אתה, לכן נתנו לך את בן הזוג, אתה צריך 30%. למשל, אתן לך דוגמה על משהו שהצליח לי, בוא לעשות, ומשהו שלא. אז למשל, נגיד הדוגמה שנתנו קודם על זריזות לעומת איטיות, כן?
אז, אחד זריז ותוקע.
אז כן, אז אני תקתקן ברמות היסטריות. של
אתה, אתה?
אני, כן.
חד, וזה, מדהים, חד, עולם, אין, כן. אין, אף על
אשתי, עצמי. יש לה קצב קצת יותר איטי.
אוקיי.
כן, עכשיו יכול...
פחות איתי, יותר איתי.
פחות איתי, יותר איתי. אוקיי, עכשיו, בהתחלה זה היה נראה לי כזה ווירדי כזה.
בהתחלה?
כן, זה היה נראה לי כאילו, לא מספיקה כלום. אני נגיד אימא
ש... בהתחלת הזוגיות זה לא הקסים אותך?
לא, דברים אחרים הקסימו אותי. העדינות שלה, וזה מתחבר.
כן, זה מתחבר, ברור.
זה מתחבר באיזשהו אופן. אבל זה היה כזה, בשלב מסוים, כאילו זה היה נראה לי, אין לה הספקים, היא לא זזה, כזה, כן? ואז, אוקיי, ניסיתי להבין, אחרי שהבנתי את הרעיון שאנחנו מדברים עליו.
אחרי שהתעצבנתי, הערתי, ביקרתי, שפטתי, בדיוק. זה, אוקיי.
אז, לא, הייתי עדין יחסית, אבל...
לא אתה, אנשים אחרים.
ברור. ואז בעצם קלטתי שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותה, דווקא, עם האיטיות שלה, לא כדי שאני אשנה אותה, זו לא המטרה, לא כדי שאני אהיה איטי, זו לא המטרה. אז איזה 30% אתה צריך? שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת בדברים מסוימים, לא יזיק לך לתת קצת...
מלו, קצב.
כן, קצת רוגע לטירוף שאתה חי בו. והדבר השני, פתאום קלטתי שהאיטיות הזאת היא בעצם יסודיות. היא יסודיות, אני לא יסודי כמו. נגיד, אם צריך לנקות ירק, שמיר, פטרוזיליה וזה, אז אשתי יכולה לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני. זאת אומרת, אם אני אעשה, אז נברך הרבה שהכל נהיה בדברו שם על השרצים. אבל יש שם משהו שאני צריך לקחת ב-30%.
אז מה,
רגע, אז אם זה מעצבן אותי, כל זמן שאני לא מבין שאני צריך מזה 30%.
נכון.
החרדים, הם צריכים 30% מהחילונים.
ואפור.
והחילונים צריכים 30% מהדתיים, כן.
כן?
כן, זה ככה, נו, מה לעשות?
נכון.
והאשכנזים צריכים 30% מהספרדים, והספרדים צריכים 30%
נכון,
מהאשכנזים.
נכון, ואני רוצה להגיד לך משהו. כן. שהרבה מהדור של היום, מהחברה שאנחנו חיים בה, המערבית, כאילו אנחנו מסתכלים בה לקונפליקט, ואנחנו רואים זה סימן שצריך לזרוק.
לזרוק?
כן, כאילו, אם הבן זוג שלי... לא מבין אותי, לא מקבל אותי, לא זה, אז אולי הוא לא מתאים לי.
כן.
אולי אני צריכה להעיף אותו לקיבינימט ולמצוא אחד שכן מתאים לי. אז זה לא מסתדר, אז נפרק. ובאמת, כאילו נורא קל היום לעשות הכל חדש, אבל הקונפליקט לא באמת נעלם. כמו שאני תמיד אומרת, גם אלה שכאלה שנפרדו, אני אומרת, אם לא תעשה תהליך עם עצמך, תמצא את עצמך בדיוק באותה זוגיות, זה תהיה אישה אחרת, עם שם אחר אולי, גיל אחר, עבודה אחרת, כאילו המופע החיצוני יהיה אחר, אבל המהות...
ויש שם לאחיס, המהות, כי יש לאחיס,
כן,
משהו
אבל,
יהיה שם.
אבל יש תמיד, אבל המהות לא תשתנה.
נכון.
בגלל שתמיד יהיה, אבל אני יכולה להגיד לך שהלאחיס הזה, כמו שאתה קורא לו, שיש לי היום בזוגיות שלי, באותה זוגיות, לא היה לי לפני עשור ויותר. כאילו, צמחנו גם ביכולת המריבה, המחלוקת, גם ביכולת לבטא את הקונפליקט, גם על מה אנחנו רבים. זאת אומרת, צריכה להיות גם התפתחות במקום הזה, זה לא ייעלם לגמרי. אני יכולה להגיד לך שלמדנו לריב. לא ידענו לריב בהתחלה, למדנו לעשות את זה. ואם כל אחד ממי שמקשיב לנו עכשיו יבין שבן הזוג שלו, אגב, בין אם הוא מאמין שאלוהים שלח לו, או היקום שלח לו, שזה סתם רנדומלית שהוא נתקל במישהו, והמישהו הזה עכשיו הוא הבן זוג שלו.
נתקעתי איתו.
לא, ובאותו מידה זה יכול להיות כל אחד אחר. בסדר, אנשים מחזיקים בעמדות שונות. Either way, אנחנו מזוגיות, ובן הזוג שלי כאן לתת לי מתנה. בין אם אני רואה את זה, או בין אם אני לא רואה את זה, בין אם אני יודעת את זה או לא יודעת את זה, אם תיקחו את זה כאקסיומה, כמשהו שהוא נתון, כמו שנתון שיש בעולם אור וחושך, שיש בעולם דעות מנוגדות, שיש בעולם קונפליקט, שזה given. אז הקונפליקט הזה אמור לתת לי משהו. ואני שאלתי את הילדים שלי פעם, איך לדעתם בן אדם צומח הכי הרבה, כאילו מתפתח הכי הרבה, אם איפה שנוח לו וטוב לו וסבבה וזורם לו, אמרתי להם נגיד, וזה לא, לא בסדר שיש פעמים שיזרום, אבל נתתי להם דוגמה, אמרתי להם נגיד תלמיד, שמה שהוא עושה קל לו, קורא זורם, מתמטיקה הולך, הכל זה, כאילו או זה שהוא קורא, אבל אחרי הרבה מאמץ, הוא נתקל בקושי, הוא פותר אותו, הוא לומד ממנו, הוא לומד על עצמו ממנו, ומי שניהם מצליחים בסוף. אבל מי חווה, איפה אתה חווה למידה מאוד מאוד משמעותית? אז הם אמרו לי מאוד בתמימות ובפשטות כזאת של ילדים, אומרים לו שקל לו, כאילו יותר כיף, אבל זה שעבר דרך הקונפליקט, כשהוא הגיע ליד, זה היה לו יותר משמעותי. ואני חושבת שזה מנת חלקנו כולנו, בכל דבר. אם נצליח להסתכל על זה ככה, זאת הדרך החיובית, להסתכל על מה, איזה חלק המחלוקת נותנת לנו.
כן.
זה יפה.
כן, אז עוד פעם, את קראת לזה מתנה, אז אני אומר ככה. כל דבר שמעצבן אותי בבן הזוג שלי,
תשאל מה זה בא ללמד אותך.
כנראה שאני צריך מזה 30%.
לפחות.
30% זה, את יודעת,
כן,
זה סימבל.
אבל
זה
כן,
סימבל, כן,
מה זה בא ללמד אותי? ואגב, נכון. זאת מראה מאוד 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 לא פשוטה לפעמים.
נכון.
ולהודות בזה ולהגיד, אתה יודע מה, זה שאתה ככה מלמד אותי שזה מידה שבי חסר ותעזור כן. לי, תעזור לי להיות כן. את המקום הזה, זה יופי יופי של הזדמנות לפרק נשים.
את יודעת מה אני הבנתי? אני הבנתי שבעצם קיבלתי בבית...
מורה גדולה.
אני לא צריך שום מורה. נכון. יש לי מורה בבית, מורה ענקית, על הנקודות שהכי קשות לי.
מדהים.
כל שאר המורים מדברים איתי תיאוריות.
מדהים.
זאת מורה מדויקת ברמות של
יופי.
מחת.
כמה זה יפה.
ממש.
כמה זה יפה. אז אני מקווה שכל מי ששמע אותנו היום ילך לראות במה בן או בת הזוג שלו הם מורה גדול בשבילו.
אמן. תודה, עדי.
תודה לך. See you next time. ביי.